לפני 22 שנה, הלכה חברה שלי, ורדה מורה ללדת את בנה הרביעי בבית החולים שערי צדק. וכשהיא הייתה בדרך, נתקעו בפקק והייתה לה ירידת מים והצירים התמשכו, ובעלה איתן החליט שהוא חותך דרך השוליים עד שמשטרה תפסה אותם, וכשהמשטרה ראתה שהם צירים, הם פשוט ליוו אותה כל הדרך עד שערי צדק. השבוע, מרחק קצר מאוד משערי צדק בהר הרצל, ורדה ואיתן ליוו את הבן שלהם למנוחות אחרי שהוא נהרג בעזה כחייל, מעוז. וורדה סיפרה שהם הגיעו שוב עם משטרה אל ההר, אל אותו מקום, שוב משטרה ליוותה אותם. היא אמרה, כנראה שכשנשמה כל כך מיוחדת מגיעה לעולם, צריך ליווי מיוחד גם כשהיא נכנסת לעולם וגם כשהיא יוצאת ממנו. ורדה, שלום.
שלום.
חברה אהובה שלי.
שלום ורדה. חיבוק, חיבוק גם ממני.
הלוויה של מעוז הייתה אירוע מאוד מאוד מטלטל, כי הייתה המון המון כנות בכם בדברים, באופן שבו סיפרתם עליו ודיברתם עליו. שבוע הוא נאבק בבית החולים, הוא בעצם הלך ונפרד מכם לאט לאט אחרי פגיעת ראש בלחימה, ובסוף החזיר את נשמתו לבורא, ואתם בשבוע הזה הרגשת שאת מספיקה להיפרד מבנך אהובך?
כן. אנחנו ברגע שהגענו לבית חולים, אז סיפרו לנו ברגישות רבה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה, שהוא סבל פגיעת ראש אנושה, באמת הם ציפו שתוך שעות ספורות או ימים הוא כבר ילך, אבל הם אמרו שאין דרך חזרה. אז אנחנו הבנו שבאמת זה הזמן להיפרד ממנו, גם ליוו אותנו מהצבא, ובאמת אמרו לנו את זה, שכאילו רוב ההורים מקבלים את הדפיקה בדלת. ובאמת בימים האחרונים אני חושבת על זה, שאם באותו כאילו דקה לשבע בערב ביום שני היינו מקבלים את הדפיקה בדלת, אז ב-12 בצהריים למחרת בלוויה, זה לא היה אותו לוויה. זה היה אחרת, אני חושבת, בגלל הימים האלה, ובאמת בהסתכלות אחורה אנחנו יודעים להגיד תודה על זה. אני חושבת
שזה ימים שבהם אתם אפילו לא, אני חושבת ממה שראיתי מהבקשה להתפלל שיהיה ברחמים, זאת הייתה הבקשה, זה לא היה בקשה לרפואה שלמה של מעוז, זאת הבנה הייתה שזה לא הפיך.
מההתחלה אמרו שזה לא הפיך, וכאילו אם יהיה נס, הנס יהיה שנמשיך במצב הזה לעוד הרבה זמן. וזה באמת הסיוט הכי גדול שאפשר לתאר לעצמנו. אז אפילו כאילו צעקתי על אחד מהרבנים שלו להגיד לרבנים להפסיק להתפלל שכאילו הם אשמים על זה. ידעתי שזה לא נכון, ידעתי שהשם, הוא יודע מה לעשות עם כל התפילות האלו, אבל זה היה רגע שמשבר. במוצאי שבת הבנו שהדברים לא מתקדמים כמו שהם חשבו שזה יתקדם, והתחיל הפחד שהמצב הזה יימשך זמן.
להפוך לקבוע.
כן, כל הזמן הרופאים אמרו, בואו נחכה, בואו נדבר שוב ביום שלישי. אז מה שאני בתור אמא אמרתי גם לעצמי וגם לילדים שלי, שאנחנו, כי אני בן אדם, לא יודעת כמה את זוכרת, אמילי, אבל אני בן אדם שמתכנן, וכאילו זה מאוד מאוד קשה למישהו כזה להיות במצב כזה, וגם הילדים שלי התרגלו לזה, מה יהיה, מה אנחנו עושים מחר, מה קורה, מה, נה, נה, נה. אז ממש בכוח אנחנו, ממש בכוח אנחנו דחינו את זה ואמרנו שהמשימה שלנו זה להגיע כל יום לרגע הבא.
אנחנו רק נגיד שאת מדברת איתנו מתוך השיבה, זה בסדר גמור שיש גם לפעמים קצת רעש מסביב.
ורדה, בארבעת הימים של מה שאת קוראת, שההכנה שנכפתה לכם ללוויה, מה למדת, מה למדת עליו? למדת דברים חדשים? או שלמעשה זה אותו דבר? על מעוז?
אז זהו, שאני חושבת, בהחלט למדנו דברים חדשים, אבל מה שזה היה מעניין, כי נגיד, כן שהתיישבנו לחשוב מה לדבר עליו, על כל הזמן שהוא היה בצבא, אני דחיתי את המון המון מחשבות. כל הזמן שהוא היה בעזה, דחיתי כאילו בצורה, כאילו אפשר לחשוב על זה שבן אדם כאילו לוקח את זה וזה עורק את זה החוצה, אז לא נתתי לעצמי כאילו לחשוב על התכונות שלו ובמה הוא מיוחד. היה איזשהו קטע שהוא נמצא בצוות של של סיירת צנחנים, יש כמעט אחת חברה, אז יש להם קבוצה של חברות והן מאוד מאוד פועלות, כמו האימהות שפועלות והורים שפועלים, אז הם הכינו לבנים איזשהו חוברת לשלוח להם לעזה עם תמונות של כל אחד ומשהו, וכל מיני דברים מצחיקים, ושכל כאילו משפחה יכתוב איזשהו קטע קטן שיר או משהו על הילד. ואני, כאילו, ביקשו את זה בקבוצה של הורים, ופשוט התעלמתי, ועד שאחד מהחברות התקשה אליי באמצע עבודה, באמצע שיעור, והיא אמרה שכל ההורים שלחו חוץ ממני, ומעוז בטח מאוד התאכזב שלא כתוב עליו, וכאילו צחקתי, כי הוא מאוד מאוד יכעס שאני אעשה את זה, הוא לא יתאכזב שאין שם, אבל הייתי חייבת, ואז כאילו גרם לי לשבת ולחשוב, כאילו, אוקיי, מה אנחנו רוצים להגיד למאוז, וזה דבר האחרון שרציתי לעשות, אבל כשבאמת התיישבנו, וכאילו ישבנו כל אחד בפינה שלו, ביום שני בלילה, הייתי אומרת, שלישי לפנות בוקר, מה הוא רוצה להגיד ברוויה, כאילו לא תיאמנו בינינו, לא דיברנו בינינו, ובאמת, מי שהקשיב לדברים שלנו, אז זה אותם דברים שחזרו לעצמם.
עם המון אז, המון כנות, עם המון, אתם פשוט דיברתם כמו שמדברים במשפחה. שחר אחיו שמספר על איך הוא הלך איתו מכות כשהוא היה קטן, וחנה מצטערת על זה שהיא רבה איתו לפני שהוא יצא לעזה, ומשהו נורא משפחתי, נורא נורא חם, וברור איזו משפחה אתם, וכמה חום זורם, כמה חום הלב זורם ביניכם. אתם לא הספקתם לראות אותו הרבה, כי כשפרצה המלחמה, הוא הגיע הביתה לשמונה דקות, מהמקום שבו הוא היה באותה שבת, הגיע הביתה לשמונה דקות, לקח ציוד ורץ לקרב, ומאז שהוא רץ לקרב, עד הרגע שהוא חזר פצוע באופן אנוש, אתם ראיתם אותו רק פעם אחת בכל התקופה הזאת.
כן, כן. אני ואיתן כן נסענו עליו פעמיים לפני התמרון.
אז רק פעם אחת הוא היה בבית?
אבל בבית פעם אחת, וכל האחים שלו ראו אותו פעם אחת. אז זהו, שכאילו גם מה שקורה עכשיו, זה כאילו לא כל כך שונה, אני מרגישה, מכל הארבעה חודשים האלו, כי בארבעה חודשים האלו הוא היה גם מושג, וגם בהתחלה ממש לא דיברנו איתו, רק בשבועות האחרונות הם נתנו להם להתקשר כמה פעמים, אבל כל הזמן הציפייה הזה, עכשיו אין ציפייה, אבל הוא לא בבית, רגילים שהוא לא פה, הוא לא חלק מהחיי יום-יום, אבל הוא מין כזה גיבור, וכל המשפחה, יש לנו המון משפחה מחול, וכולם כל יום שואלים, מה קורה מאוז, מה קורה מאוז, באמת בהתחלת ה...
זאת אומרת, את מרגישה כאילו זה דה נמשך, זה שהוא לא נמצא, הוא פשוט כנראה בעזה.
כאילו, הוא לא נמשך, והוא משהו מאוד מיוחד בבית, כאילו, הקטע הזה כאילו הוא הרגשה דומה, אז אני חושבת שאני רק באיזשהו, אני לא זוכרת את השלבים של הבעילות, אבל אני רק ממש בהתחלה.
של קובלר רוס, ההכחשה, המודד של קובלר. אני אגיד לך למה גם שאלתי אותך על ההכנה בבית החולים, כי באחת השיחות ששמעתי שדיברת, אמרת שאת כל החיים חשבת, וכאילו זה חלק בגישה הזה, שמעוז ילד רגיל, וכשהתחילה המלחמה, אז אמרת, זה יגן עליו, כי תמיד אומרים, אני לא זוכר בדיוק את הביטוי שלך, אומרים תמיד, הכי הכי טובים הולכים, ואני לא רוצה לחשוב שהוא הכי טוב, כי אני לא רוצה שהוא ילך. ובבית החולים פתאום משהו השתנה כששמעת כל כך הרבה סיפורים שהוא כן הכי טוב, מה לעשות?
כן, בבית חולים, האמת היא שפחות דיברנו עם החברים, אבל ראינו, כאילו ראינו כמה אנשים הוא השפיע עליהם, וכאילו את הזרימות, וכמה הם היו שבורים, ואת הכמויות של אנשים שהשפיע עליהם, ואז אני הבנתי שהוא באמת, הוא כן ילד רגיל, וזה באמת, אני מורה באולפנה, וזה המסר שאני חושבת שבאמת אפשר להעביר לכל הילדים, לכל העמך, שהוא לא היה לו חוץ מדברים פיזיים, כנראה, כישונות כאלו, אבל לא מבחינת הכישונות שצריך בלימודים, וכאילו גם לא היה ילד דברן בכלל, ובכל זאת, הוא בדרך שלו, שהוא לא, אף פעם לא דיבר רע על אנשים, ועבד על המידות שלו, וכאילו למד ספרים כדי לעבוד על המידות שלו, וכשהיה לו חשוב משהו, הוא קבע לעצמו מטרה, ובצעדים מאוד מאוד קטנים הוא ניסה להגיע לזה, ואפילו יותר חשוב מכל זה, משהו שכן התברר לי עכשיו בשבעה, זה העניין הזה של ענווה לבקש עזרה. מספרים שהוא התקבל לישיבת הסדר בתפוח, ישיבת אבינון, והם לא רצו לקבל אותו, כי הם ראו ש... הוא קשה לו בגמרא, הוא חלש, חלש, חלש. והוא אמר, אני רוצה להיות כאן. אז והוא מגיע לשם, ומההתחלה הוא פונה לרם שלו, ואומר, אני רוצה, אתה יכול לעשות איתי חברותה? והוא פונה לחבר הטוב שלו, תעשה איתי חברותה? והוא רואה כמה בחורים שכבר חזרו מהצבא, וכאילו בחורים חזקים, אתה יכול לעשות איתי חברותה?
והם מספרים, הם מספידים אותו כולם בלוויה אחד אחרי השני, אומרים, לא היית מבריק, אבל נלחמת, אתה רצית להבין, ושוב ושוב חזרת על אותו משפט, ורצית להבין ולהעמיק, כן, וביקשת, כן, זה לא היה לך קל, הרי הכי קל להיות עילוי בישיבה כשקל לך. והוא חתר לשם דווקא מתוך זה שלו, הוא לא היה כזה מבריק בלימודים, והוא לקח לעצמו להיות מצטיין בספורט, למרות שאתם בית, כולכם אמרתם, אנחנו בית שלו, לא ספורטיבים בכלל.
אני מכיר רק את דוב, הוא האחרון שהייתי נותן לו להאמין מישהו בספורט. ואגב, אני מתחיל עכשיו לדמיין את הארוחות אצלכם, כי אני מכיר שוב רק את דוב מהלימודים אצלנו, שם גם נפגשנו, אבל כאילו, כשדוב מדבר, אני יכול להבין למה מעוז פשוט שתה, כאילו, בהקשרים האלה. אם כולם דוב, אז הוא ייחודי. אבל, וזה יפה, זה גם אומר משהו כמובן עליכם כבית, אבל זה יפה שבעולם היום שמחנך רק ללכת למקום בו אתה מצטיין, ורק למבחן התוצאה, יש ילד של מבחן התהליך, שאומר, אני רוצה את זה גם אם אני לא יהיה מצטיין, ולכן הוא גם יצא לקרב, ונפל שם, ואני מקפיד להגיד קרבות הגבורה.
אני רוצה לשאול אותך, איך הרגשת בזמן המלחמה, אם היית חרדה, כאימא, איך היו התחושות שלך כל הזמן הזה? חשבת על האפשרות הזאת?
אז עליתי שבהתחלה, כאילו, הייתי כל בוקר, הרגשתי שזה חובה שלי, כל בוקר, כמה פותחת את החדשות בטלפון, כדי שאני, כאילו, יהיה חלק ממה שקורה, וכל בוקר, 6 בבוקר, הותר לפרסום, כאילו, אם הייתי קמה לפני, הייתי מחכה להודעה, הותר לפרסום, הותר לפרסום, ואז בערב הייתי, כאילו, יושבת, רואה חדשות, ואני לא אחת שרואה חדשות, כאילו, זה מאוד לא נעים, שמגיעים לכאן כל מיני פוליטיקאים, וממש, אני אפילו לא יודעת את השמות שלהם, וכאילו, זה היה כמה איזשהו סיפור מביך, וכאילו שמישהו אמר את השן, לא הודיע מראה שהוא מגיע, וכאילו אמרתי, וואו, השן הזה נשמע לי מוכר, וכאילו...
קוראים לי בנימין נתניהו, כן, איך אתה קשור ל... אתה היית איתו בישיבה בתפוח? לא.
לא, עד כדי כך, אבל... אז אני לא אחד שרואה, וכאילו הייתי רואה כל הזמן בקורת כל דבר ששוכרים בוואטסאפ וזה, ובאיזשהו שלב ראיתי שזה כל כך עושה לי רע, ואני, הבן שלי בעזה, הוא נלחם, אני לא חייבת להתחבר לאחרים, לא חייבת להשתתף בצערם של ההורים שמאבדים ילדים, ולהרגיש חלק מהעם, אני... כאילו, אני הקו השני מאחורי השפיץ, ואני צריכה להגן על עצמי. ואז אני באמת הפסקתי לקרוא חדשות, הפסקתי לראות חדשות ששלחו לי, יצא שיש לי חבורה מאוד מאוד קרובה של חברות שהיינו ביחד במדרשה, וכאילו אחרי שבאנו מארצות הברית, ואנחנו בקשר יומיומי, וכאילו ילד מרמת בית שמש שנהרג, ועוד ילד מנווה דניאל, ושני אלו זה עליהם אנחנו מדברים, כמה אנשים מיוחדים הם היו, לא הקשבתי, לא קראתי עליהם, אני אפילו לא יודעת לפרט עד כמה הם מיוחדים, כי נמנעתי, אבל הם חברים מאוד טובים של החברים שלי.
לא רק בחבורה הזאת, גם בקהילה הקטנה על ההר שבה אתם גרים, ביישוב תלמון, שבו זכיתי להיות שכנה שלכם במשך 11 שנים, זה כבר הרוג השלישי.
ובאמת שמחתי, נגיד משפחת פנקשטיין, אני מאוד מאוד אוהבת אותם, ויש לנו קשר טוב, אבל שמחתי שאני לא במעגלים הכי קרובים שלהם, ושהם ישבו שבעה, אז באנו, וזה היה מפוצץ, ולא יכולתי כל כך להתקרב, פשוט הלכתי, אמרתי, אני לא יכולה להיות חלק ממה שהם עוברים, כי אני צריכה לשמור על עצמי, וכאילו...
ומעוז שלהם קבור ממש קרוב למעוז שלכם, שני מעוזים שגדלו על אותו הר, ממש במרחק קצר באותו הר.
אבל להבדיל, מקו המעוזים ההוא, זה קו מעוזים מבוצר.
עכשיו כשאתם עטופים, ואת מרגישה איזה משהו, זה כאילו, אני חושבת שאתם נישאים, אני רואה גם שמגיעים אליכם משמאל, מימין, אל ההר בתלמון, מוסי רז פרסם שהיה אצלכם בשבעה. זה מרקח משהו? זה המעטפת הזאת אחרי המעיל הזה של...
אגב, לא רק אצל המשפחה הזאת, אנשים מגיעים למתנחלויות היום, יש הרבה נופלים מההתנחלויות, ואנשים שפעם אמרו, הקו הזה, אנחנו לא עוברים אותו, עוברים, וזה יפה.
זה משנה משהו? כמה אנשים עכשיו יהיו סביב, איך זה משנה בתהום הנוראית של האובדן?
זה מאוד מרגש, וזה אחד מהדברים שכל מי שואל אם אנחנו מוכנים להתראיין, אנחנו אומרים שכן, כי באמת פונים אלינו אנשים, הגיעו אנשים ואמרו, שמענו אתכם בטלוויזיה, ברדיו, וכאילו באנו ללוויה, אנחנו באים לכאן, כי זה כאילו באמת עשיתם, כאילו נגעתם בנו, ואנחנו באים, והגיעו כמה וכמה אנשים שאנחנו בכלל לא מכירים, ובגלל
זה,
אז
ואתה גם משפחה שיש לה שלוחות בכל כך הרבה מקומות, וזה גם אומר משהו, אחד מהוויכוחים שלי ושל אמילי, כשיוצאים כל כך הרבה ענפים לכל כך הרבה מקומות, דוב עכשיו בצד הזה וזה בצד הזה, זה אומר משהו על המשפחה.
אני רוצה להגיד משהו על האהבה שלי אליכם, ממשהו אישי. אתם פשוט אנשים אהובים, ומעוז היה כל כך אהוב, המילים שחזרו בלוויה שוב ושוב, חבר אחרי חבר, אחים, מורים, רבנים שעלו ואמרו, אנחנו אוהבים אותך. ובסוף זה חשוב מהכל, הצלחתם לחנך ילד כל כך אהוב.
ורדה מורל.
ואני אוהבת אתכם.
אמו של סמל ראשון, מעוז מורל, עליו השלום.
אנחנו מתגעגעים אלייך.
תודה לכולכם.
אוקיי, תודה, שבת שלום.
גם בשבת.